סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, היום רונה גרשון תלמי בחופשה, ואנחנו ערן ליטווין ושירי קאץ. שלום שירי.
היי ערן.
אהלן. התדרים שלנו 104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציית כאן אודי, ובאתר האינטרנט של כאן. האזנה נעימה, ונגיד תודה גם למפיק עומר שליט. השירי, יש לנו היום תוכנית בנושא שאני אוהב במיוחד, נוסטלגיה, אוכל וזיכרון.
כן, געגועים והתרפקות על העבר, ולאוכל יש איזו יכולת גבוהה במיוחד לגרום להרגה לתקופות אחרות, למקומות רחוקים ולאנשים שחלקם נמצאים וחלקם כבר אינם. ורציתי לשאול אותך, מה מציף יותר אדוות נוסטלגיה בעיניך, מוזיקה או אוכל?
וואו, שניהם ביחד, כל אחד חוש אחר, אבל שניהם באמת עובדים על אותה בלוטה. ואנחנו ננסה לפענח באמת הבלוטה הזאת של הנוסטלגיה. נדבר עם אילה אלפרט, שהיא אשת קולינריה ומחברת הספר "יש מקום בעיר התחתית", יומן אוכל חיפאי. נדבר עם יובל מסקין שלנו כאן מכאן תרבות. מגיש, עורך ואיש אוהב אוכל. ליאת הסל, שהיא מהנדסת מזון. ועם אורן ההרי, הפרשן הבינלאומי של וואלה ניוז ומחבר שותף לספר "אוכל קדימה אוכל, ההיסטוריה הקולינרית של ישראל". תוכנית קדושה ומעניינת. נתחיל. שלום לילה אלפרט.
שלום.
מה שלומך, אילה?
בסדר גמור, מה שלומכם אתם?
אנחנו פה באווירה מאוד מלנכולית, מצועפים מגעגועים למשהו שאנחנו לא יודעים אם הוא באמת שווה להתגעגע אליו או לא. אנחנו מדברים על געגועים לקולינריה של פעם, והיו כאן עידנים של מרגרינה ומשקאות עשויים אבקה וגבינה קשה שקראו לצהובה, באמת... יש סיבה לנוסטלגיה לקולינריה, או שזה
עד עכשיו יגאל?
מה את אומרת?
שעד עכשיו יגאל.
כן. אז אנחנו אמורים להתגעגע או לא?
למרגרינה בטח שלא. היא רעה חולה. גם, לא רק בעניין הקולינרי, אני רואה בספרים משנות ה-30 שיצאו בארץ, היא התחילה לעלות אז. ואמרו כמה זה בריא, ואת יודעת, דבר חדש, ו... אבל אין שום סיבה להתגעגע למרגרינה ממש, אפילו לא אחת.
ויש דברים שיש סיבה להתגעגע אליהם, מבחינת מה שהיה כאן קודם קולינרית?
אין קודם ונעלם, את יודעת, יש אבולוציות, כאילו... את יודעת, אם אני מסתכלת על... באיזשהו אופן... הצנה למשל, של הצרת גבולות מטורפת, הולידה דברים שהם ממשיכים אחר כך איתנו כמו פתיתים.
נכון.
שזה יופי של דבר. או, אני יודעת מה, אנחנו, בכלל, המטבח הישראלי, גם בגלל כשרות, גם בגלל הצנה, עושה הרבה מאוד מנות שהם, if you can be with the one you love, love the one you with, כאילו תחליפים. בטעם חצילים, בטעם כבד, קישואים בטעם מוח, כל הדברים האלה.
זה דווקא עובד, נתאים.
מה?
זה דווקא עובד. איזה מפתיע.
זה כיף, יש בזה איזשהו... זה טעים, זה לא תמיד עובד.
השאלה אם צרפתי בפריז היה אוכל חצילים בטעם כבד, מה הוא יחשב על זה?
תלוי מי ביצע.
אז זאת אומרת, השאלה אם זה לא מחובר אצלנו לאיזה בלוטה מאוד מאוד מסוימת של זיכרון.
מאוד יכול להיות, אבל אוכל הוא גם סך הזיכרון שלנו והגעגועים שלנו. וזה בסדר שהגעגוע ישכתב את הזיכרון. זאת אומרת שכשאתה מתגעגע למשהו, הנטייה היא לייפות את הזיכרון. אם זה בני אדם, אם זה אוכל, אם זה אהבה. כל דבר.
אני תהיתי אם באמת עגבניות היו פעם טעימות יותר.
אז זה למשל משהו שאני יכולה לענות עליו יותר עובדתית. אז פעם זרעו פה זריעה ומה שיוצא, מה שיוצא אני מרוצה. זאת אומרת, פעם היה יותר טוב, פעם היה פחות טוב, היו כל מיני זנים, היה פחות שליטה על העניין הזה.
אז לפעמים נפלת על סוג טוב?
לפעמים כן. יש בעיה אמיתית עם עגבניות בשנים האחרונות, יש מחלות קשות, יש... וגם הפיתוח, זאת אומרת, לפני, אני חושבת, 10 שנים, אולי קצת יותר, הייתי בתערוכה חקלאית קוראים למקום, מרכז הירידים, ואז דיברו על זה שבארץ הסלט הירוק, התחילו לצאת את כל העלים, וזה תפס כל כך חזק שהפכנו ל... הצריכה של העגבניות הייתה אז במשבר, הלכה והצטמצמה, ואז באמת התחילו בפיתוח מטורף של עגבניות, שהוא בעיקר התאפיין בזה שאין עגבנייה עם מתוקה, עסיסית, מורכבת, אלא שתקנו כל מיני עגבניות, וכל אחת תביא את המאפיין שלה, ואז ביחד לקבל משהו שהוא מספק אותנו.
אבל היום הדבר החשוב ביותר זה העמידות של העגבנייה והיופי שלה, זאת אומרת, זה מה שאמור לפתות אותנו.
אז זהו, ניסו לתת פה דגש על הטעם בשביל להחזיר את הישראלים לעגבנייה.
כן, ריכוז סוכרים הרבה יותר גבוה היום, אני חושבת. כל הפיתוחים החדשים.
אז לא, אני חושבת שהיו גם, היו פעם עגבניות מתוקות, והיו פעם עגבניות מתוקות עם חמוצות, אבל אני חושבת שגם אנחנו נורא מאוהבים בסוכר, בכל דבר אנחנו מחפשים מתוק, מתוק, מתוק. עגבנייה אופטימלית, נגיד מגי, היה איזשהו פיתוח, שגם מגי, לא תמיד אני מוצאת את מגי בתוך המגי. זה היה למשל איזשהו ניסיון לייצר עגבנייה עם הרבה מאוד תכונות, עצורות בתוך אותה עגבנייה.
המחיר של המגי הוא תמיד המחיר של המגי, זה אני בטוחה.
יש פה בעיה אמיתית בשנים האחרונות של כל מיני מחלות שהם גם צמצמו את התנובה, גם יותר קשה להשיג, באמת קשה להשיג עגבניות טובות, זה אמיתי, זה לא רומנטיקה בשנים האחרונות, ואז שמשיגים זה גם עולה הרבה יותר כסף, ובכלל החקלאות פה היא סיפור ארוך ו... בעצוב, אבל אני חושבת שלהתגעגע למה שהיה, אנחנו יצורים כאלה, אנחנו יצורים מתגעגעים, אנחנו רוצים רגע לנוח, יש המולת התעסקות באוכל, אתה רוצה רגע להיכנס לקרוא, לא יודעת משהו על מסע או מתת מדיני באינטרנט, העיניים מותקפות ישר במלא מלא ידיעות על אוכל והתעסקות באוכל, יש צורך להזין הרבה מאוד פיות רבים של כל מיני ערוצי תקשורת, וזה מייצר לרלרת, בלתי נגמרת, מעייפת.
ואנשים מוצאים את המקום הבטוח והמוכר להם בנוסטלגיה, באוכל שהם אכלו כשהם היו ילדים?
לא, זה לנוח, וגם יש, כן, יש כזה, זה מזמן אפשרות לכתיבה, זה מתפייטת, מתגעגעת, יש משהו בלהגיד, היה פה יותר שמח לפני שנולדתי, וזה גם משהו, אתה יודע, שהוא לא לוקח אחריות. אתה רק אומר, פעם היה הרבה יותר טוב, אבל אם נרד לפרטים, זה לא מדויק.
אז אם בהנחה שבשנות ה-50 וה-60 לא היו כאן חומרי גלם איכותיים, חלקם לא היו כאן בכלל, אפשר להשיג אותם,
נכון.
אפשר היה אז לייצר קולינריה איכותית, מנות שף למשל? או שזאת אגדה אורבנית.
זה איזושהי אמירה כל כך רחבה, שאני כמעט בא לי, אתה יודע, להציק לך ולשאול למה אתה מתכוון.
אני מתכוון למנה מוקפדת, שמודעת לעצמה, שלא...
הייתה פה עשייה כזאת תמיד.
אוקיי.
היא, אתה יודע, התכתבה עם מטבחים מאוד ספציפיים, זה יכול להיות קצת מהאוסטרו-הונגרית, זה יכול להיות מהצרפתי, מהאיטלקי.
אבל היו חומרי גלם שיכלו לקיים את הדבר הזה? אוכל צרפתי? אפשר לעשות פה אוכל צרפתי בשנות ה-50? עם פירות ים שלא היו כאן.
תראה, אני פגשתי בן אדם שאימא שלו באה מווילנה, ובבית שלהם הם היו אנשים עם כסף ובית מידות, וזה הסתתר במהפכה הבולשביקית, היו שני טבחים לצער, כן? אחד זה המפורסם שהוצא להורג עם המשפחה, אבל היה עוד אחד שברח, והוא הסתתר אצלהם בבית במרתף, שהייתה שם אימא שלו והוריה, וגם בדודה שלו, והטבח הזה על מנת להודות להם, ישב וכתב בעיפרון, במקום מחבוש, שתי מחברות בישול, עם מתכונים, זה מה שהוא עשה. אחד לאמא שלו ואחד לבדודה. המחברת של הבדודה נעלמה, אבל זו של אמא שלו הגיעה איתה לארץ, הוא זוכר בשנות ה-50, את אמא שלו הולכת וקונה במקווה ישראל כל מיני בעלי חיים, היה אז באזור מחר מישהו חזירים, כל מיני דברים כאלה, ובישלו ארנבות
וסלבים. זאת אומרת, מי שהיה לו כסף יכול היה לקיים את הדבר.
ואת המתכונים הסודיים מבית הצער.
מודעות ורצון בכלל לרדוף אחרי הדברים האלה. היו אנשים שהתעקשו להיצמד לאוכל. הם היו מתי מעט, זאת אומרת, ברור שזה לא, לא את המיית הציונות אף פעם, ונגיד אני גדלתי בקיבוץ, אז בכלל תענוגות האוכל זה כמעט היה דבר בזוי, גם בחברה החרדית, הרבה פעמים אלה דברים שנתפסו כבלי עולם, ובתוך ופעלו אנשים שהיו יוצאי דופן, והיו אנשים שאחזו במטבח כגשר לגעגוע למה שהם השאירו מאחור.
את נתקלת בזה, נכון? סיפרתי פעם שבמילקבר בוורשה, את נתקלת פתאום בילדות שלך.
זה היה משוגע, כי המילקבר זה, אני חושבת בסוף המאה ה-19, זה דבר שנוצר, אבל הוא התבסס מאוד בשלטון הקומוניסטי, ואני הגעתי לשם וזה היה המבשלות, התפריט, הכל, זה כאילו הוא מביא את מעלה 5 החוצה, למרות שגם שם היו דברים נפלאים, נגיד, נשים לאטקס, אז התפוח אדמה עצמו הוא כל כך טעים בפולין, אבל כל האוכל, כל הריח, המנגינה של המבשלות מתוך המטבח, הכל זה היה לגמרי מעלה 5, שזה כיוון שרוב האנשים שם הגיעו מפולין, ובכלל באופן כללי, אם אני מסתכל על המטבח הפולני, האופן שבו הקומוניזם השפיע עליו, או ההגירה שלו לפה, הוא מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, זה בשני המקרים לקחו והביאו ביצוע מאוד חיוור ומאוד תכליתי ומצומצם של המטבח הזה, והתוצאה הייתה מאוד דומה. אבל
ועדיין, אתה לוקח משהו כל כך פשוט, כמו תפוח אדמה, משהו מאוד בסיסי, ומפיק ממנו את המקסימום, לא? את החוויה שהיא הנוסטלגיה.
תראו, תפוחי אדמה טובים זה דבר כל כך נפלא שלא צריך הרבה, נכון?
כמה אפשר להרוס?
לביבה, תפוח אדמה אפוי, פירה, אפילו נגיד סתם תפוח אדמה שתבשלו אותו במים עם חמאה. בישול איתי, ואז תתנו מעליו, לא יודעת מה, מלח ופלפל
או שמנת.
איזה פקורין או שמנת חמוצה. או תפוח אדמה במדורה, שכל הדעת פעם זה היה ל"ג בעומר, היום זה כל שף שמכבד את עצמו. מה, תפוח אדמה, מה, הוא לא צריך הרבה, לא צריך בלבל את המוח, אבל צריך תפוח אדמה טוב, זה כן.
כן.
זה גם, אבל אם אנחנו מסתכלים, תראי, עכשיו אני אקדם משהו, עלתה לי עכשיו תוכנית בישול, שבוע שעבר, בערוץ האוכל וברשת.
ברכות.
נקראת סיפור של טעם. Mm-hmm. והרעיון הוא באמת לקחת כל פעם חומר גלם אחר ולבדוק טיפה את הדרך שהוא עשה בארץ. אני יודעת, מאורדה לריקוטה, שזה תכלס אותו דבר. סיפור של מאכלי חלב, שאנחנו אומה שצורכת הרבה יותר מדי חלב. וגם זה קשור ל...
נוסטלגיה לפעם, לתנובה, לאוטו שלנו גדול וירוק.
לא, זה כאילו, מה היה? היה פה בעיקר כבשים ועיזים. היו מעט מאוד פרות, הם בעיקר שימשו חרשת עם הגבר, עם הזכר, גם הרבה פעמים גם על הקירות עבדו בשדה, ופה זה שם כוס חלב. כשהתחילו להכניס פנימה את הפרות עם הסיפור של החלב, ובעצם דחקו החוצה את המעמד של הכבשים והעיזים, והרפתן הפך להיות ממש סמל של הציונות המתחדשת, דחק את דמות הכיכר, אתה רואה את זה בפוסטרים, בספרים, mm-hmm. וביחד עם זה פמפמו את האמא שלנו, שזה מחזיק עד היום כמה צריך לאכול חלב, וכמה חלב זה בריא, וזה מחזק אותך. אנחנו צורכים כל כך הרבה יותר חלב ממה שצריך. לגדל פה פרות זה מאמץ, יגדל פה פרות על מנת שזה יצר, זה מלא מניפולציות והנדסה, וזה סיפור משוגע, ישראל והחלב, מדינה שבוערת מחום ב-40 מעלות, שותה חלב כמו משוגע, כי הכניסו לך לראש שזה בריא לילדים, וזה בריא לסכנים, וזה בריא, זה אנחנו...
זה גם נושא שירי לתוכנית על כן. אגדות אורבניות על...
לא, אגדות סביב האוכל יש בלי סוף.
נכון.
גם שאתה רוצה לבנות משהו, וגם, אתה יודע, חברות גדולות, ידות, זה חלק מהעבודה.
ברור, ברור.
לספנע אותך שאם לא תוכל, לא יבוא שאתה תבוא המחלה.
יפה. הילה אלפרט, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך.
ביי שירי.
ביי, תודה.
ביי ביי.
ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסיטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה אל עץ התות אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומוזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומוזה קטן אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתם רצינו עד לעננים ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומוזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויזה קטן במעלי שבת וכובע של ברט ובעברית יפה עם עין ועם חט דהרנו על ענן עשוי ניקריות ובאקדף קקים התבנו אוניות הייתי טרזן וסימון ארול פלין ומויזה קטן קפץ כמו בונגדין ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויזה קטן עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה מסימון לא שומעים אפילו לא מילה ומויזה קטן אלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן
יוסי בנה עם שיר געגוע לירושלים, איתנו יובל מסקין, שלום יובל.
שלום, שלום.
איש כאן תרבות, מגיש ועורך אומנות נקודה, ושותפי למסעות קולינריים רבים, בעיקר באזור המרכז. ואנחנו הזמנו אותך בגלל שאתה באמת...
מספיק קשיש לזכור כמה מסעדות שנעלמו.
אתה אמרת.
שנעלמו ושלא מצאנו עליהם שום דבר בגוגל.
על מה לא מצאתם בגוגל?
על ויטוריו למשל.
ויטוריו היה מין מסעדה איטלקית. באיפה שקולנוע פריז היה, כאילו מול מלון דן, היא נראתה מבחוץ, לא מי יודע מה, ופעם בטעות נכנסתי לשם עם אשתי. מוזיקה של סן רמו, בלי בושה, בעל הבית שהוא גם עושה הכל, בא לכל אישה שנכנסת עם ורד, בלי קוצים. הוא היה חותך את הקוצים, הוא מזמין אותם ככה. והוא בישל כמו מלאך. עכשיו הוא היה בן אדם לא קל. אני יודע על הרבה מבקרי מסעדות שהוא זרק מהמסעדה כי בא לו. אבל הם הודו שיש כמה מנות שהוא מבשל כמו מלאך. מה שהיה לו זה א' חוש מידה, מעולם לא התפוצצת, אף מנה לא הוגשה כמו עד היום בישראל עם עוד ועוד 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 ועוד. הכל היה מידתי. היו לו שתי פסטות כולה.
איזה סוגים אתה זוכר?
אחד היה קנלוני מושלם, שני קנלונים קטנים. והשני היה... ספגטי מרינרה, זה מה שהוא הסכים להכין, וגם הוא היה יבש, שלא היינו רגילים שיש אפשרות כזאת.
על דנטה אתה מתכוון, כן?
לא, גם יבש, הרוטב כמעט לא היה. דגים הוא עשה כמו מלאך, אני לא אוהב מי יודע, תמיד אומרים לי דגים ובשר, אני אגיד בשר. אצלו מה שהוא אמר, אני אמרתי, טוב. עכשיו הוא היה פרימדונה, יום אחד הוא אמר לי שיש איזה רוטב של שמנת עם אגוזים שרק הוא יודע לעשות. פעם הוא יעשה, אז אני ישר התחלתי, מה שמצופה ממני, בבקשה, אולי היום, אמר, לא, 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 לא.
קצת פולניה.
זה המון זמן, לא, אני אומר, בכל זאת, זה אומר, טוב, בסדר. ואז העזתי להגיד, אם אפשר, עם איזה דג, עם פחות עצמות, אבל לא, זה הולך רק עם הדג הזה והזה, ואני אמרתי לו עצמות, הוא אומר, המון. ונכנעתי, והאוכל אצלו היה שווה, כל ביס, ולימים עשו פעם בעיתון חדשות, זכרו לברכה, את 10 המנות הכי טובות בתל אביב, אחת המנות הראשונות שלו היו שרימפס ענק ממולא בעשבי ים. אני זוכר שם גם המון שום ומשהו שהריח כמו פרובנסל, אבל היה משופר.
אנחנו מדברים, יובל, על שנות ה-80 או שנות ה-70?
אני לא... אני חושב שזה יותר 80. לימים הוא סגר. הוא אגב היה אח של מסעדן מאוד מצליח באלדו, אבל הוא היה כבשה שחורה. הוא סגר והייתה שמועה שהוא פתח במקום זה מין שווארמה, ונולד ילד, ושנים לא היינו שם, ויום אחד עלינו מהים, ובטעות הגענו לשם, וראינו, טוב, יאללה, ננסה, ונכנסנו, והוא היה שם, והיה, אופס, שנייה לרגע, ראינו אותו, הרי בימי תפארתו. ואז הוא חייך ואומר, שלום, יופי שבאתם, מה אכלנו? שווארמה, סלט קרוב כזה? היה שם טאץ', לא יעזור כלום, זה לא המטבח שלו, וזה לא מתיימר, משהו נכון.
הכישרון נשאר.
הכישרון נשאר.
בוא נעבור למקום לא רחוק משם ברחוב נס ציונה. חיים, אוכל רומני.
אוכל רומני.
יש הרבה מסעדות של אוכל
נכון,
רומני, גם ביפו.
אבל חיים היה גם בזמנו בדיזינגוף, פינת ז'בוטינסקי. הפשטות של ה... יודעים על מה, מה אנחנו עושים ואיך לעשות את זה. מימנות ראשונות, כולל האקזוטיקה של שווית מאוחה, זה החומוס שלהם. בשרים כמובן.
איקרה.
קבב.
איקרה. צ'ורבה.
צ'ורבה.
צ'ורבה היה המרק החביב על הבן שלי, שהוא היה בטירונות, קנינו גזייה, והבאנו לו בפעם הראשונה שבאנו לשישי שבת כזה, צ'ורבה, צ'ורבה, הוא היה בהלם. ומשהו, ממנות ראשונות עד אחרונות, אם מישהו אוהב מטבח רומני, אז להתגעגע למקום הזה. זה שני דורות לפחות, אם לא שלושה, הפעילו אותו, האחרון ניסה למצוא יורש, הסכים להדריך כמו יודה את הג'די, אף אחד לא בא וחבל, הלך.
אני רוצה לשאול אותך, יובל, אתה גדלת בתל אביב של שנות ה-50, אבא שחקן, בית נגיד בורגני, איפה הלכו אז לאכול, המעמד הזה?
א', לא כל כך הלכו לאכול, זה היה מההוצאות האלה שלא עושים סתם ככה.
של מה, פעם בחודש, פעם בשבוע?
לא היה מנהג הזה. מסעדות לא היו מלאות סתם. אנשים הלכו לחגוג, אנשים עם כסף. לא היה הרבה את הקטע הזה של, טוב, אני רווק, אני לא יודע לבשל, אז אני כל הזמן אקח טייקאווי. לא היה נהוג אז. אבל כן, כל אחד כמידת יכולתו וכיסו. מווימפי, שהיה פתאום איזה חידוש, וואו, קציצה שטוחה ולחמניה עגולה, עד הרבה עממיות, הרבה זה. רוב המסעדות, מסעדות יוקרה היו נורא מעט.
ואיך ידעו עליהן? זה היה מפה לאוזן? היו פרסומות למסעדות האלה?
לא חושב שהיה צריך לפרסם.
קבוצת וואטסאפ.
כמובן, ברור, אבל זה לא היה לכולם פלאפון. החוג שהיה צריך לפרנס את הבין 4-8 מסעדות, מה שנקרא יוקרתיות.
זה מה שהיה?
כן.
וואו.
החוג הזה ידע. והוא הלך, רוב האנשים לא הרשו לעצמם לחשוב אפילו על כזה דבר.
בוא נדבר על עוד אחת מהן, על אלהמברה.
אלהמברה למשל.
זהו, דיברת על חומרי גלם קודם. באמת, מאיפה השיגו
חומרי גלם צרפתיים? אין לי מושג, אבל אלהמברה הלכתי עם אשתי, לפני שהייתה אשתי אפילו, החלטנו פעם אחת, יאללה, ביג טיים. שמענו את השם. הסטייל של הדבר הזה הרס אותנו. המנה כמו שהכבד הווז עם תרד, כל מיני... הנוהג ללוות שמנות עיקריות בדבר גדול שקראו לו באיזה שם, ואני ידעתי שזה לטקי, אבל היה לזה את החן של הזה. הייתה מנה של... לא, שם יותר מסובך. מנה ענקית לשניים של פירות ים, קראו לזה רויאל גם, שיהיה לנו נופר של מלוכה. ושאכלנו שם פעם אחרונה, ויצאנו שיקורים מהאוכל.
וזה גם היה מפנה נורא מרהיב, נכון? ביפו, איפה שהיום המכון הסנטולוגי.
כן.
אז אשתי אמרה שהיא פעם תבוא, ותאכל את זה לבד, את המנה פלטה רויאל הזו. וכן, זה היה פתאום מין מקום כזה, קצת כמו ויטוריו, רק ויטוריו היה יותר עממי, למרות שהאיכות שלו לא הייתה פחותה, שיש חגיגה מיוחדת, יאללה, אלהמברה.
ויש מלצר עם כל הטקס?
הכל, שם היה כל הטקס.
זה היה מין אסקפיזם של פעם.
אסקפיזם בריא, כן. אפילו קיבלתי שם פעם שיעור שהזמנו חברים מאמריקה ואכלנו שם, והם חשבו שאני מנסה לרמות אותם במשהו, הם שכחו להביא את הלביבה הגדולה הזאת, והיא הייתה בחשבון, ואמרתי, והרגשתי נורא לא נעים, בהיכל הקודש הזה, אז הבחור האמריקאי שהיה דווקא עדין, אני מסתכל עליהם, אמר שאתה משלם כל כך הרבה על ארוחה, אל תרגיש שאתה לא בסדר שאתה אומר משהו שמגיע לך.
אבל זה היה מחזיק היום, זאת אומרת, אם אלהמברה הייתה פתוחה היום...
אני לא יודע. אני חושב שמצד אחד כן, למה לא? יש היום יותר מקום אפילו, ויותר קל, אפילו של פוזה, שילך למסעדות יוקרה.
לא, אבל השאלה אם זה היה עומד בסטנדרטים שהוצבו היום, שבאמת היינו אומרים, אה, לא, זה בעצם כמעט צרפתי, אבל זה לא באמת צרפתי.
היו כלים אז למדוד בכלל?
אני לא יודע. אני חלק מהאנשים שאכלו שם, גם אכלו בצרפת, אז הם ידעו. זו הייתה מסעדה טובה מאוד. אם היא לא הייתה בדיוק צרפתית, אין לי מושג, אני מניח שהקריסטיאן הזה ידע מה זה אוכל צרפתי, ומתחת לסטנדרט מסוים הוא לא ירד.
גם היו לנו סוכני תיווך, כמו עמוס קינן, כמו שאול לברון, שידעו מה הולך בצרפת, ויכלו להגיד, זה כן, זה לא.
כן, גם האיש שהזמין אותנו למקומות יקרים, אז היה ידם לאן הוא הולך. אבל כן, מלצר היה מלצר, זה היה המקצוע שלו, הוא עבד שם 20-30 שנה לפחות, זה הפרנסה, לא כמו היום, שזה רק סטודנטים, שיש איזה חן אחר, אבל...
בוא נדבר על אסה.
מכל הבלקניות, והיו הרבה בלקניות עם שם הרבה יותר ידוע, את אסה הכי אהבתי, היא הייתה בבוגרצ'ופינסקר. היו לה מנות ראשונות כאלה נפלאות, שבניגוד למנהגי, הייתי מנסה להזמין כמה שיותר מנות ראשונות, ואם לא יישאר מקום, יאללה, הלך הבשר. אבל למשל, לאן נעלמה הפרינססה? לפחות הם קראו לזה כך. זה היה חציל קטן, מרוקן מתוכנו, וממולא בתערובת בשרים, כמו מוסקה, אבל בחציל השלם.
פרינססה.
ראית את זה מאז באיזשהו מקום?
זה שם, לא.
לא, זה לא קיים.
המוסקה שלהם תה אלוהית, היה גם מוסקה תפוח אדמה, לא רק מוסקה חציל. היה איזה מוח קר, נתחי מוח קר ב... איזשהו משרה ורודה כזאת, היא לא יותר קרם ורוד כזה. למה את הוורוד הזה כל ילד שלך אוכל עם פיש אנד צ'יפס, או זה או זה, רק שם היה טעים. עכשיו, הנה, מלצר ואתיקה. הייתי בא לשם די הרבה עם שתי, זה יכולנו להרשות לעצמי. ויום אחד הגעתי עם בדודה שלי, והמלצר אמר לי שלום נורא בשמחה, וזה ראה שאני עם מישהי אחרת, והוא נעלם. שלח מלצר אחר.
מקצוען.
אני אומר, what the fuck, סליחה. אחרי כמה דקות הגיע גם אשתי, אז הוא בא בשמחה גלויה. הוא אמר, או, אני מאוד שמח שזה. אמרתי לו, אבל זאת בדוד, שאומר, אני לא רוצה לדעת את כל הלכלוך הזה.
זה לא יקרה היום לסטודנטים.
אבל כן, מסעדה מקצועית שבאמת יש איכשהו משהו, לא הייתה לי את הרגשה שיש לי בהמון מקומות היום. מה שמבטיחים ומה שמציעים, וזה הסטנדרט וזה הכסף. היום המון מקומות לוקחים קצת יותר, מרמים קצת פחות, מזייפים את האיטלקי לטעם ישראלי, כל מיני כאלה. זה היו מסעדות של אתה ידעת בדיוק מה אתה רוצה ומה תקבל.
בוא נדבר רגע על מוסד תל אביבי, על כסית, שבו אתה לא רק כמבקר, גם כילד.
כסית, האוכל לא היה הפאר, אבל הרבה אנשים אכלו שם.
אבל מה אכלו ומה שתו? גם תמיד היו שיקורים שם, אז ממה?
שתו אלכוהול, קוניאק זול אפשר.
קוניאק זול.
כן, אבל אוכל היה שם, היו אנשים שהיו, נגיד, רווקים מושבעים שאכלו רק שם.
מה למשל?
פירה עם רוטב עליו, איזה צליל ליד.
זאת אומרת, אוכל יהודי?
טעים. טעים. לא יותר מזה. לא יהודי, יהודי. אתה לא נשבע בשם, אבל כסית לא באת רק בשביל האוכל.
צריך להגיד, שירי, שהאיש יושב לידך, ישב על הברכיים של נתן אלתרמן, שהיה מזמין אותו לפטל וצ'יפס. היית מאמינה.
קבוע. ובפסח, אחרי פסח, הוא הציע לי חומוס ובירה, כדי שיהיה מאוד חמץ. והתלבטתי נורא, ואמרתי, צ'יפס וזה. אז הוא הזמין לעצמו חומוס, ולקח איזה ביס, עוד אפילו לא היה שם פיתות, יש גבול, כן, היה לחם כזה. לקח שני ביסים, אמר, אני מלא, ודחף אליי את הצלחה.
ספר את הסיפור על ויצמן ורובינה.
שוויצמן, הנשיא הראשון, המדען, היה צריך להגיע לרובינה לאיזו שיחה חשובה בדבר עתיד התיאטרון, ורובינה שלא חושב שבישול היה הצד החזק שלה. היא כיבדה בקוניאק דג מלוח, תפוח אדמה מבושל. רצה לכסית ואמרה, מה יהיה? הנשיא בא לבקר אותי, מה אעשה? היא לא אמרה...
תעזור.
חצקל, המלך של כסית, אמר, אל תדאגי, לכי הביתה. אני לא חושב שהוא הגיש חשבון גם, אבל הגיעו המון שליחים, שלא היה אז שליחויות של אוכל, שיהיה מספיק אוכל לנשיא ולרובינה.
לא.
אני חושב שגם המשבר נפטר איכשהו אחרי הדבר הזה.
אחרי כמה כוסיות של ברנדי זול וחתכת דג מלוח.
כנראה, יש סיכוי בהחלט.
יפה. אנחנו נסיים בשיר על כסית.
אז בוא נעשה את זה ככה. יש לי עוד המון מסעדות שרשימות לכם ולא מופיעות בגוגל, אם תרצו עוד פעם.
אנחנו נשמח.
אנחנו שומרים את האופציה. תודה, יובל.
תודה.
ביי ביי.
יבי ושמוליק ישבו אצל חצקל כסית. יבי צועק למרסל שיביא עוד כוסית. מוישה צועק עד מתי בטלנים. קצת מילים וחברו לחנים. כאן לא שותים בחינם, השתנו הזמנים. דני חיפש באקורדים את מה שמתאים. ליפשיץ רשם עטיפה לתקליט על מפית. סמי ניסה למזמז חתיכה, אמר לג'פאי, היי, מה דעתך? ניתן להם כסף, אמרו יעבדו על תקליט. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? מכסית על כוסית. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? מכסית על כוסית. רוקליט כתב את השיר על רגל אחת. טובל שחה בקוזיון מתקופת המנדט. צריך מתופף, זוהר הגיע שזוף מחפש עבודה. איך עושים תקליט בכסית על כוסית? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? יבי ושמוליק יושבים אצל מושה כסית. מי שרוצה שיזמין גם להם עוד כוסית, עוד כוסית. בואו כולם ושירו איתם כל השבוע וגם שישי חם. ומי שיקנה יקבל חתימה על תקליט. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית?
אריק איינשטיין טלפון לבטח מורי זוהר, הוא לא עומד בישיבה. הוא לא עומד בישיבה? לא, הוא יושב במידה. מה אתה אומר? פרסל, בואי נע, תביא לי את הפתקאות. אני אגיד לכם, אני לא יודע, עושים תקליט בכסית. אבל גולש, ג'רקויה, לא קלה וקשה, אני אוהב לאכול. טאקי, נאצ'י לא בא לעבודה היום, מה עם הפונים? בואי נמשה, תשום פעם נגעת לי ברנת. תלך לבון בנגב עם כל הפרזיטים. ליה, כימה היר ולשתות איזה צנדוג.
למי שלא זיהה, זה שמולי קראוס מחכה את חצקל איש כסית בשלל קריאות ואמירות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מהנדסת המזון ליאת הסל. שלום ליאת.
היי.
היי ליאת. רצינו לדבר איתך בעקבות רעיון שקראנו עם נטליה בטלר, מהנדסת מזון של חברת הגלידות בן אנד ג'ריז. היא מספרת שם שהיא מפתחת טעמי גלידה ככה שהם יכילו אלמנט נוסטלגי. וזה ממש לא ברור. מה זה אומר אלמנט נוסטלגי בתוך אוכל? מה, יש רכיבים מסוימים שהם יכולים לגרום לנוסטלגיה?
לא, ממש לא. לא בצורה מובחנת, ואין בשום מקום רשימה לטעם נוסטלגי, תשתמשו בזה וזה וזה. רכיבים וטעמים שמייצרים תחושה נוסטלגית. בדרך כלל זה מזונות שאנחנו נוטים לסווג אותם כאוכל מנחם, וזה דבר, מזונות שהם שונים מאוד מתרבות לתרבות, ושונים עוד יותר כי הם יכולים להיות לחלוטין אישיים. זאת אומרת, לבן אדם מסוים יכול להיות רגש נוסטלגי חזק מאוד למרק העוף שסבתא שלו הייתה עושה, או לחמין, או גם למאכלים מתוקים.
אז למה בעצם מבקשים ממהנדסי מזון להתייחס לפונקציה כזאת בבריף שנותנים להם?
באופן כללי, אפשר להגיד על כל המוצרים שמפותחים, לאו דווקא במזון, המטרה של אנשי השיווק זה לייצר קשר רגשי חזק כמה שיותר בין המוצר לבין הצרכן. כשהצרכן משתמש במוצר, שזה יעורר בו רגשות, וברגע שמתעוררים רגשות, אז כמובן הנאמנות של הצרכנים למוצר הולכת ועולה, וגם ההתרשמות שלו והנטייה שלו להתייחס באופן חיובי תעלה. באופן נורא נורא טבעי, כולנו יודעים שטעם וריח הם מקושרים חזק מאוד לזיכרונות. ולכולנו יש זיכרונות של מאכלים שאהבנו בילדות, או מאכלים שדחו אותנו בילדות. ובדרך כלל זה גם דברים שנמשכים לאורך זמן ומתקבעים לכל החיים.
אני רוצה לשאול, ליאת, את כמהדסת מזון, אני מבין שלכל אדם יש זיכרון ספציפי על אוכל שהוא אהב, אבל את כמהדסת צריכה לנסות לקלוע לזה מחנה משותף רחב. האם יש לישראליות איזשהו טעם שהוא קולע לטעם קולקטיבי כזה, שאפשר לקרוא לו זה טעם נוסטלגי ישראלי?
אפשר כן, במובן מסוים, להתייחס לתרבות, ולהתייחס למאכלים שהם מאוד מאוד, נגיד, אותנטיים, מקובלים או מייצגים את אותה תרבות. זה יכול להיות מדינה שלמה, זה יכול להיות אזור ספציפי. אבל למשל, אם תלך ותשאל ישראלים שנמצאים מחוץ לגבולות המדינה, ברילוקיישן, לאיזה אוכל הם הכי מתגעגעים, אז יגידו לך טעמים מסוימים, יגידו לך אולי קוטג', אולי שקדי מרק, אולי שוקולד פרה. עבור ישראלים כאלה, אם אתה תכניס להם את הטעם המוכר לתוך מזונות אחרים, אתה תייצר זיכרון מאוד מאוד חזק וחיבה, סיכוי גבוה הרבה יותר לחיבה לאותו מזון. בגלל זה אתם יכולים לראות למשל מה קורה, איך חברות מזון מפתחות היום מוצרים חדשים ומכניסות לתוכם טעמים מוכרים מהעבר. נגיד במבה, כאילו חטיף לקורנפלקס במילוי בטעם שמזכיר לנו במבה.
אבל בואי נסבך את השאלה. זה, לאנשים שעשו רילוקיישן, אני מבין מה עובד על הבעלותות. מה עובד לישראלים על הבעלותות, אלה שגרים כאן?
זו בדיוק הדוגמה שנתתי. עבור כולנו, טעמים שגדלנו עליהם בילדות, כמו למשל במבה, או ממרח שוקולד השחר, אם אתה תכניס את הטעמים האלה עכשיו למוצרי מזון חדשים ומודרניים, אתה תייצר זיכרון. זאת אומרת, אפשר עכשיו לפתח פתאום גלידה בטעם של קרמבו, ודגני בוקר עם טעם של במבה.
זה מוצר חדש לחלוטין. זה מופרכות אך קיימות, זה מה שמדהים בזה.
הן לא כל כך מופרכות, כי עובדה שהמוצרים האלה הם לא מהדורה מוגבלת והם לא נעלמים מהשוק, הם שורדים.
כמה זמן לוקח לפתח מוצר כזה, נגיד?
לפתח מוצר באופן כללי זה יכול להיות מאוד מאוד תלוי, החל ממשהו כמו 3 חודשים לפיתוחים המהירים ביותר. למשל, אם לא משנים שום דבר בטכנולוגיה הבסיסית של המוצר ורק מוצאים גרסת טעם חדשה, זה יכול להיות מאוד מהיר. ופיתוחים שכוללים גם פיתוח ממש של מוצר מהיסוד, הכנסה של טכנולוגיות חדשות, זה גם יכול להיות תהליכים של שנה ושנתיים ואולי אפילו יותר.
אבל אם דגני בוקר מיועדים לאנשים צעירים, נגיד בדרך כלל, הטעם הזה בכלל לא עובד אליהם, זה עובד על ההורים שקונים את המוצר.
ולכן צריך לעשות פה עבודה מאוד מאוד מדויקת של אנשי השיווק ביחד עם המפתחים כדי לדעת מה להתאים. לדוגמה, אם אתה היית מפתח מוצר לאנשים בני 30, אתה יכול לבנות על טעמים שהיו בילדות שלהם כדי לקלוע לטעם שלהם היום. אבל מצד שני, אם תיקח איזשהו טעם סתם, שאולי יקרוץ לאנשים שהם היום בשנות ה-50 וה-60 שלהם, אבל תפתח מוצר שפונה לילדים, אין להם את הזיכרון הזה, הם לא יכירו את זה, ומשפטו את המוצר כמוצר חדש לחלוטין, בלי כל האסוציאציות.
ואז הפנייה היא בעצם למי שרוכש את המוצר ולא למי שאוכל אותו.
תלוי, כי פנייה לרוכש של המוצר יכולה אולי לעבוד פעם אחת, אבל כדי שמוצר יצליח, עוד צריך למצוא חן בין מי שאוכל אותו. כדי לייצר קנייה חוזרת, ואף יצרן לא רוצה להיות זבנג וגמרנו.
ברור.
למאכלים מתוקים יש יותר סיכוי להיכנס לפנתאון של האוכל שמעורר נוסטלגיה?
לא בהכרח. לא בהכרח. אומרים באופן כללי שאוכל מנחם נוטה להיות אוכל עתיר פחמימות, עתיר שומן, אבל זה לא בהכרח מדויק, כי עובדה שאנשים לפעמים יש להם זיכרונות מדברים לחלוטין שהם לא מתחום המתוק. לכל אחד זה יכול להיות משהו אחר. יש מישהו שיחלום על הפירה שהיה לו בילדות, אז פירה באמת. הוא מזון עתיר פחמימות, אבל הוא לא מתוק. אז זה לא בהכרח.
ומשהו שבארץ מעורר באמת המון נוסטלגיה, יש סיכוי שאיכשהו הוא יהיה אטרקטיבי למישהו מחוץ לישראל? זאת אומרת, אפשר, זה משהו, נגיד, במבה באופן, אם אנחנו נגיש אותה למישהו שהוא לא ישראלי וזה פעם ראשונה שהוא נחשף אליה, היא באופן אוטומטי תמצא חן בעיניו או שזה טעם נרכש?
לא בהכרח, לא בהכרח. כי בן אדם זר ישפוט את המוצר כפי שהוא בצורה אובייקטיבית, טעים לי או לא טעים לי. לא יהיה לו את המטען של האסוציאציות שיש לישראלי שיתאם את אותו מוצר. מצד שני, מוצר שנגיד קיים בישראל ואולי מושק בשוק אחר, לאט לאט עם הזמן יכול לפתח זיכרונות וחיבה בשוק חדש.
אולי זיכרונות שיש לנו כישראלים מתוך התרבות האמריקאית, מסרטים, מסדרות, מוצרים שאנחנו נחשפנו אליהם תוך כדי?
אני אתן לך דוגמה, כי הזכרת בתחילת השיחה את בן אנד ג'ריס. אם תשימו לב, הטעמים של בן אנד ג'ריס הם הרבה דברים שהם מאוד מאוד אמריקאים. נגיד צירופים כמו בננות ושוקולד שהם הרבה פחות פופולריים בישראל, אבל מאוד פופולריים בארצות הברית. פאג' שזה משהו שהוא אמריקאי לגמרי. מצד שני, הגלידות האלה, כאשר מביאים אותם לישראל, הן פשוט טעימות. הן טעימות והן עשירות, ואוהבים אותם גם בארץ, אבל מצד שני, אין לנו את אותה מערכת אסוציאציות של הצרכנים האמריקאים. אנחנו שופטים את המוצר כפי שהוא.
בראייה לעתיד, מה לדעתך יהיה הטעם שמאפיין את שנות ה-2000?
אין לי שמץ של מושג. אי אפשר לנבא דברים כאלה. זה כל הכיף, שיש פה מקום קר נרחב לכל היצירתיות של מפתחי המזון.
יפה, ליאת הסל, מהנדסת מזון, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה לך. השכלנו.
אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי ועל עמוד בטון תבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי וריח מלוני עם דבק אורנים נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים דרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ תלויות שתי נדנדות רק ברוח הן מתנדנדות וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים זה בדרך הקורקר אני חושב על אפר ואפר על מה עכשיו ומה שבעבר ועל זה שכבר מחשיך וקר וריח
פנים.
שלום לאורן נהרי, הפרשן הבינלאומי וואלה ניוז, ומחבר שותף של הספר אוכל קדימה אוכל, ההיסטוריה הקולינרית של ישראל. שלום אורן.
שלום וברכה.
אנחנו מבקשים לדבר איתך אחרי המחקר הגדול שעשית במסגרת הספר, ובכלל, האם יש מרכיב של זהות קולינרית ישראלית? האם יש דבר כזה, זיכרון קולקטיבי שקשור לאוכל ונוסטליה?
זיכרונות, כן. זיכרון אחד לא. יש את המיתוס המפורסם, לא מיתוס, הוא גם מתואר לאורך עשרות עמודים, הטעם של עוגיית המדלן, הזיכרון המפורסם של מרסל פרוסט, גם לצרפתים אני מעז להניח יהיה לכל אחד הזיכרון הקולינרי שלו. עכשיו יש מאכלים שהם מאוד ישראלים וכל ישראלי יכיר את נניח הבמבה, שקדי המרק, הקפה נמס אלית, או אם נלך למאכלים ממש, אנחנו מדברים על החלה ומדברים על, אני יודע מה, על חומוס, הדבר הזה שהיה במסעדות מזרחיות של פעם, בדרך כלל בתחנות דלק, השילוב הבלתי אפשרי של חומוס, סטייק עם צ'יפס ובווריה. לך דע איך הדברים האלה משתלבים. אז כן, יש לנו את הזיכרונות שלנו, שהם כקולקטיב, וככל שהדברים מתפתחים, וטוב שכך, לכל אחד יש את הזיכרונות הפרטיים שלו.
כן, אבל יש דברים שקצת יצאו מהמרוץ, נכון? עברתי על הספר וראיתי קלופס. מישהו עוד יודע מה זה קלופס?
מישהו יודע, בעדות מסוימות עדיין יודעים מה זה קלופס, אז נכון שהקציצה המסורתית עם הביצה בפנים כבר לא תהיה, והיום כשאנחנו מדברים על מאכל לראש השנה, זה לא יהיה הקלופס, שזה מאכל לעניים, אבל כן יהיה חמין, עדיין יישאר, יכול להיות שהחמין יהיה משודרג, יכול להיות שהוא כבר לא יהיה מה שהוא היה פעם, אבל עדיין המאכל הזה נמצא. יש מאכלים שנעלמו, חלקם בגלל שהם מעוררים גועל נפש.
כמו רגל קרושה נגיד.
החלדיאץ, הלא הוא הרגל הקרושה המפורסמת, שלדעתי היום רק בקרב העלייה.
רק אני אוהב את זה, אני חושב.
יפה מאוד, זכותך תגן עלינו. ומאכלים אחרים. שוב, גם הפתיתים המיתולוגיים שאני אישית מת עליהם, פתיתים עם בצל מתוגן אין עליהם כשהם עשויים מעולה. אבל להגיד שהיום הפתיתים זה מה שנשאר, שניצל עדיין קיים. השניצל שאימא הייתה מכינה, אז היום מכינים אותו, אולי הפירורים יהיו ללא גלוטן, ואולי הוא יהיה על שמן זית ולא שמן אחר, אבל כן, השניצל עדיין מחכב. ויש גם אחרים שעדיין כבודם במקומה מונח.
מהו המאפה הישראלי שהיית מכניס לתוך הרשימה הזאת?
מאפה ישראלי?
כן, בורקס, בגל ירושלמי, לחם אחיד, פיתה, מה הייתה נותן?
וואו, מאפה, חלה.
חלה.
בסוף חלה. החלה שעושים אותה, שזה יכולה להיות החלה הקנויה, בתור אדם ש30 שנה ריצה את עונשו בירושלים, אז החלה של ויז'ניץ ביום חמישי בלילה, אין על הריח של לחם טרי או חלה טריה, פשוט אין על זה. אז חלה ממש לבצוע אותה, לבזוק עליה מלח, זהו, יותר לא צריך. אפשר להעשיר אותה עם גבינות נהדרות ומה לא, אבל זה יהיה המאפה שלי לצורך העניין.
אז אתה כותב בספר, לפעמים החיים נראים כמו מסע אחר הביס האבוד. מה באמת הביס האבוד שלך, אורן נהרי?
הביס האבוד שלי זה ביס שזמנו עבר. אני לא כל כך בעד נוסטלגיה מזויפת. זאת אומרת, אנחנו היום מזילים דמעות אל מאכלים של פעם, שהאמת היא שאם היינו אוכלים אותם היום, היינו אומרים, לזה התגעגענו. עכשיו, יש מאכלים שאתה, אני לא אגיד מתגעגע אליהם, אבל הם חלק ממך. יש הגדרה נהדרת שאומרת מה זה חוויה, סיוט בזמן עבר. זאת אומרת שהיום אני חושב על מחוות עם לוף, עם ביצים, עם קפה שחור בשתיים בלילה בצבא, להגיד לך שאני מת לחזור לזה, התשובה היא לא. הביס האבוד שלי יהיה בכל זאת הביס של ארוחת בוקר יום שבת, של הסלט הקצוץ דק ושתי ביצי עין ולחם שטובלים בו, והוא לא כל כך אבוד, כי הוא אפשר לעשות אותו ועושים אותו שוב.
כן, אתה יודע, אולי הטעם,
אולי הטעם של הטירס בשפת הים, עם העלה הזה ששורף לך, והמלח שבא מתוך המלחיית מתכת הענקית הזאת, כשברגע הקריזה של הרמקולים, והזפת שנדבקת לרגליים.
אז תמיד יש לחוויה הזאת פסקול ומזג אוויר. וזה בריח. תמיד קשור לחוויה, זה לא עומד בפני עצמו.
תמיד, נכון, זה לא בפני עצמו, זה לא סטרילי. אוכל הוא לא דבר סטרילי, הוא גם לא אמור להיות. אוכל הוא דבר שאתה יכול לאכול אותו בסכין ומזלג, ויכול לאכול בידיים, והאוכל שאנחנו זוכרים אותו זה איכשהו האוכל שאנחנו מתנפלים עליו בשקיקה. לא זה שאוכלים אותו בעידון.
אם היית מוציא את הספר הזה, את אוכל קדימה אוכל, השנה, מה היה מופיע בפרק על העשור הקולינרי האחרון?
צריך לומר ראשית כל שאת הספר הזה הוצאתי עם שלמה פפירבלט ידידי, שהיום כותב מבריסל על האוכל של פריז ובלגיה, אז אולי הוא עשה את הדיל היותר טוב. אוכל של העשור האחרון, הייתי הולך על המסעדות ההיפר מפונפנות, הנפתחות ונסגרות אחת כל הזמן, והייתי אומר שבסיפוח הישראלי שסיפחנו אלינו שורה של מאכלים אחרים, העשור של ההמבורגר, של הקלובס במהדורתו האמריקנית, שכבש את ישראל ולא השאיר כלום. שכל מסעדה שנייה היא המבורגר אוריגינל עם טוויסט. המילה הזאת עם טוויסט, בלעדיה אי אפשר כנראה.
יפה. אורן ארי, הפרשן הבינלאומי, וואלה ניוז, ומחבר שותף של הספר אוכל קדימה אוכל, ההיסטוריה הקולינרית של
תודה
ישראל.
תודה לכם,
להתראות. תודה רבה לך. שירי, תודה רבה.
תודה, ערן.
היה ממש כיף.
כן, גם לי.
ותודה שהייתם איתנו כאן בסרוויס. שירי קץ וערן ליטווין על ההפקה עומר שליט. נזכיר את התדרים שלנו, 104.9, 105.3 FM, ואת אפליקציית כאן אודי באתר האינטרנט, בהם ניתן לשמוע את התוכניות. היו שלום ובתיאבון.
אהבת חיי, את היית לי למראית הדז'אבו, למראית הדז'אבו, למראית הדז'אבו, למראית הדז'אבו. Deja vu.